שלום וברכה. עמוד קוף כף וב פרק כף ה בספר נצח ישראל. וכשם שקיום ישראל היא השמירה מן חילות עצמם, כן, המהר"ל נותן לנו מוסר גדול על זה שצריך לשמור על אחדות בתוך האומה, כי המחלוקת זה בעצם ביטול כוחה של האומה, וזה מה שמנציח את הגלות. לכן אומר, קיום ישראל היא השמירה מן חילוק עצמם, שבזה יהיו אומה שלמה, וזהו קיום ישראל בגלותם. הוא מוסיף נקודה שנייה, וכן ההיבדל מן העובדי גילולים. גם זה לא מספיק שהיהודים יהיו מאוחדים, הם צריכים גם להיות נבדלים מן הגויים. אם הם לא נבדלים מן הגויים, זה נותן כוח לאומות העולם עליהם. עד שזה ממש למה, ועצם הוא קיום ישראל. שאם אין ישראלים נבדלים מן העובדי גילולים, הרי אינם אומה שלמה בעצמם, כי הדבר אשר הוא שלם בעצמו, הוא עומד בפני עצמו. ולכך ייבדל ישראל מן העובדי גילולים עד שהם עומדים בעצמם, ואין להם שום חיבור אל העובדי גילולים, הוא קיומם בגלותם. מה? נכון, בדיוק. הוא חוזר עצמו. אם אתה נבדל, אז אתה לא הם, פשוט לא. אבל כידוע, יהודים, אם לא מזכירים להם דברים פשוטים, הם לא מבינים. כן? לכן צריך להסביר להם דברים פשוטים. למשל, ארץ ישראל, קוראים לזה ארץ ישראל כי זה של עם ישראל. תוכיח, בגלל שקוראים לזה ישראל, ארץ ישראל, אז זה לכן זה של עם ישראל. אם לא, אז לא יקוראים לזה ישראל.
זה פלסטינה.
פלסטינה בדיוק. למשל, יש קושיה גדולה, אנשים לא מבינים מה עושים יהודים ויהודה. מה יש ביהודה? יהודים? כן. אז המהר"ל כנראה הבין את זה, ולכן הוא אומר דברים פשוטים. ודבר זה יש ללמוד מגלות הראשון וגלות מצרים, שנאמר עליהם, והיה שם לגוי גדול, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מצוינים, הכוונה נבדלים. שמעתי הסבר מפי הרב יהודה אשכנזי, הם היו ציונים, אבל שם. מצוינים, אבל שם. כן. וזה כי ישראל מעטים היו, שלא היו רק 70 נפש, והמעט בטל ותפל אצל העיקר, ונמשך אחריו. מכל מקום היו מצוינים מסומנים, ולא היה להם חיבור אצל מצרים, ואם לא היה דבר זה, לפי רוב העבודה הקשה אשר היה עליהם, והיו מצרים פועלים בהם, היו נאבדים ביניהם. אבל מפני שהיו מצוינים ביניהם, והיה אומה שלמה, והדבר שהוא שלם לא ישלוט בו הידר, כמו שהתברר לך למעלה. והוא שעמדה להם בגלותם גם כן, כמו שאמרו זיכרונם לברכה במדרש, בשביל ארבעה דברים נגלו ישראל, שלא היו פרוצים בעריות, ושלא היה בהם לשון הרע, שלא שינו את שמם, ושלא שינו את לשונם.
בסדר,
מה יש?
זה איך פעל לשונם?
טוב, אפילו כתוב אחרי, זה בשירה שירים רבה. ובחיבור גבורות השם, בארנו כי כל ארבעה דברים אלו היו פרישה ממצרים, עד שהיו לעם מיוחד בפני עצמם, ולא היה להם עירוב עמהם. שמצד הזה זכו לגאולה להיות יוצאים מתוכם לגמר. כלומר, יש כל מיני דברים שקושרים בין בני אדם ואפשר להיבדל. למשל, כתוב במשנה במסכת שבת, על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות, בנידה ובחלה ובדלקת הנר. כן? כלומר, זה שלושת הדברים המבדילים בין בני אדם. כן? הנידה זה חיי האישות, חלה זה המאכל, והדלקת הנר זה העבודה, המלאכה. עכשיו, אם אני שומר שבת, אני לא יכול לעבוד במקום שבו לא שומרים שבת. ואם אני שומר על הלכות טהרת המשפחה, אני לא יכול, או בכלל על דיני עריות, לא יכול להתחתן עם גוי. ואם אני אוכל כשר, לא יכול לאכול אצל מי שלא אוכל כשר. זה נידה, חלה, הדלקת הנר. אלה הם שלושת המרכיבים יוצרים אחדות או פירוד חברתיים. איך את יודעת? כן. שאם היה להם עירוב וחיבור, מה? זאת הטענה אגב שעל יסודה ישאל ליבוביץ' טוען שאין שום קשר בין הדתיים לחילונים, כי הדתיים לא עובדים בשבת והחילונים כן, החילונים לא שומרים על טהרת משפחה והדתיים כן, והחילוני לא אוכל כשר והדתי כן. אם כן, לא יכול להיות קשר בין דתיים לחילונים. עד כאן דבריו. מה? לא הבנתי. כאילו שניהם, אבל זו טעות חמורה. זה פשוט לא נכון.
יש דברים אחרים.
אגב, לאחרונה התברר ש-70% מהאוכלוסייה היהודית בארץ אוכלת כשר. 70%, אתם יודעים מה זה אומר? לא משנה, הם חושבים שזה כשר. הם חושבים שזה כשר, לא משנה.
האם כאן גם כן חלקו סובייקטיבי, זאת אומרת ש אם אני חושב שזה כשר, אז זה בפועל כשר?
לא, ברור שלא. כן, או למשל שבת, 95% מהעובדים במדינה הזאת אינם עובדים בשבת. מקום עבודה, אי אפשר לזרוק אותי בגלל שאני לא רוצה לעבוד בשבת.
זה הבדל עם הגלות, שאתה לא רוצה ופתאום
זה
קרה.
מה?
גם בבית ספר.
נכון. לא, בפנים, הטענה הזאת איננה טענה. כן. כי באמת התברר שבמדינת ישראל כמעט ואין חילוני אמיתי, זה כמעט ולא קיים. כן? יש בין החילונים, אפשר לקרוא להם חילונים אמיתיים, רוב החילונים האמיתיים הם אנשים השונאים את התורה. זה סימן שהתורה זה חשוב בעיניהם. רק מי שיש לו חוש של חילול יכול לדעת מה זה קודש. מי שאינו חש מה זה קודש כלל גם אינו יודע שהוא מחלל קודש.
כמו שלום, לטוב ולרע.
מה הטוב והרע?
כשאמרנו
הרע הוא הופכיות הטוב, כן, ברור.
אבל דווקא אלה שרוצים, אלה שמסונאים, דווקא אלה שהתנתקו, הם דווקא אלה ש...
לא, השונאים, השנאה זה עדיין סימן ליחס. יש הבדל בין שנאה, זה לא משנה, אבל יש הבדל בין שנאה לבין בוז. הרב קוק פעם אמר, ברוך השם, היום הגענו למצב שיש שנאת הדת. אמרו לו, הכיצד? אמר, פשוט עד עכשיו בזו לזה, עכשיו לפחות שונאים, סימן שזה חשוב. דבר שאני בכלל לא מחשיב אותו, זה עוד יותר נורא, בוז קשה משנאה.
הייתה תקופה של בוז?
הייתה תקופה של בוז.
החילוני אמיתי זה
היה איש? למשל, הרצל, אני חושב שהיה חילוני אמיתי. הוא דרך על הר הבית בלי לדעת שזה בעיה. אז כתבו אליו בכתבים, איך זה יכול להיות? סליחה, לא ידעתי. לא, זה גם הדתיים, זה לא קשור לזה. המזרחי גם כן היה בתוכנית אוגנדה. זה לא בגלל ש... כן, תוכנית אוגנדה הייתה רעיון של הרצל והרב ריינס, ואז כל החילונים התנגדו והדתיים היו בעד. מה? איך זה? מסיבה פשוטה. אני אסביר לך למה. כי החילוני, אם לא ארץ ישראל, אז מה מחזיק אותו יהודי? אבל הדתי אומר, טוב, אז לא תהיה גאולה עכשיו, עוד 2,000 שנה יהיה, בינתיים יהיה באוגנדה. עד עכשיו עשינו שטיבלך בפועלים, עכשיו נעשה שטיבלך באוגנדה, קהילת קודש טומבוקטו. מה יש? אפשר? כן, ירושלים דליטה וזה כל ביטוי. ולכן הרב ריינס לא אכפת לו, כלומר הציונות לא הייתה בשבילו גאולה, הוא לא היה משיחיסט, דווקא חובבי ציון וכל הרוסים שהיו שם הם היו דווקא משיחיסטים ולא הסכימו לתוכנית אוגנדה.
לסנות זה עם רגש, ולאויב או לאייב זה בלי רגש. זה ההבדל בין, כלומר יש קשר עם עם מה שאתה שונא.
לאייב?
לאייב זה בלי רגש.
אני לא בטוח, מי אמר לך? לבוז, אתה יודע.
לא, לאייב מישהו.
לאייב זה בלי רגש?
כן. אתה רוצה לחסל אותו בלי רגש, בגלל שהוא סכנה אליך. ברגע שאתה שונא אותו, יש קשר גורם.
למשל, שולמית אלוני, אפשר לומר שהיא אישה דתייה מבחינת מבנה הנפש שלה. היא מגיבה בצורה דתית. לעומת זה, אדם כמו אמנון רובינשטיין, אין לו שום רגש דתי. ממילא גם אין לו שום רגש חילוני, כלומר של חילול הקודש. זה לא קיים אצלו. הבת של משה דיין היא מגיבה בצורה דתית, אין שום ספק. מה, יעל דיין? היא דתייה מאוד בשנאה שלה, באמת. יש לה אישיות דתית. אגב, להיות עם אישיות דתית או לא, זה לא קשור לעובדה שאתה מקיים מצוות או לא. יש אנשים מקיימים מצוות ללא רגש דתי. זה שתי עולמות.
אז מה
כמובן אישיות דתית? אישיות דתית זה מי שיש לו חוש הקודש. מה הכוונה? לא, חוש הקודש זה חוש מיוחד שיודע מה זה שדבר הוא ערך מצד עצמו, שיש לו ערך המעורר יחס פולחני,
שהוא נעלה בגלל
שהוא נעלות, כן, מושגים כאלה
למיידת.
לא קשור לזה. כן, לא קשור. האם בבוביץ' הוא דתי?
לא, אני לא חושב.
לא יודע.
לא,
בכוונה
לא.
לכאורה לא. לא, אבל אצלו זה דווקא, אבל אני לא בטוח שזה לגמרי כך. זה כן, אבל אפיקורו זה לא אומר שהוא לא דתי.
לא, שומר מזה.
כן, אבל זה מאוד מורכב אצלו, מה הוא חושב באמת. כן, צריך פעם לעשות על זה מחקר, נראות מה ההבדל בין ישעיהו א' לישעיהו ב'. כן. למה דיברנו על זה? כן. בגלל החיבור עם הגויים. כן, ארבעת הדברים, כן? שלא היו פרוצים באריות, ושלא היה בהם לשון הרע, ושלא שינו את שמם, ולא שינו את לשונם. ובחיבור גבורות השם, בארנו כי כל ארבע דברים אלו היו פרישה מן מצרים עד שהיו לעם מיוחד בפני עצמה ולא היה להם עירוב עמהם, שמצד הזה זכו לגאולה להיות יוצאים מתוכם לגמרי, שאם היה להם עירוב וחיבור אל האומות עד שיהיה להם חיבור עמהם לא היה אפשר שיהיו נפרדים ונבדלים מתוכם, כיוון שכבר יש להם חיבור עמהם אין ראויים להיפרד מתוכם. ועיין בחיבור גבורת השם, שם תמצא פירוש אלו ארבע דברים. וכן מוכח במדרש במקום אחר לתנחומה הלכה, בשביל כמה דברים נגלו אבותינו במצרים שלא שינו את שמותן ולא שינו מלבושין ושלא גילו מסתורין שלהם, שמשה אמר ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות, והיה הדבר מופקד בידם 12 חודש ולא גילה אחד מהם ולא נתפרצו באריות. לא גילה אחד מהם פסיק ולא נתפרצו באריות וכו'. מה שאמר שלא גילו מסתורים שלהם, דבר זה מוכר גם כן, כי הפירוש שאמרנו למעלה בפרק שלפני זה, שלא יגלו הסוד, הוא נכון וברור בין ספק. כן, כלומר לפני כן הוא הסביר מדוע אסור לגלות את הסוד לגויים, כדי שנוכל לצאת. אז הסברנו, סוד העיבור. סוד העיבור. מוכח הדברים, מה?
אז מניין 39 שערי תומה,
49 ולא 50, זהו. אם היו מגלים סודם, היו מגיעים לשער ה-50.
לא, כל כך טוב ויפה, לא אריות ולא...
זה כוונה סנוביות לאומית. סנוביות לאומית. זאת אומרת, לא גילו אריות, כלומר לא באו בגויים, ולא התערבו עם הגויים, זהו, אמרו אנחנו יהודים. מה יש? חוץ מזה לא היה שום דבר מיוחד. עבודה זרה היה ועוד כמה דברים.
אם עבודה זרה הייתה אז...
אבל עבודה זרה בין יהודים, כלומר כשבאו לעשות עבודה לאוזיריס, כן? אז היו אומרים, פה אין כניסה למצרים. פה זה עבודת אוזיריס של יהודים. כן? היו עושים קורבנות אדם, אבל אומרים, קורבנות אדם ליהודים מלבד. מצרי לא נכנס.
היהודים עשו שם קורבנות אדם?
מן הסתם, עשו הכל, כל תועבות מצרים הם עשו. כן? יש להניח שהם עשו את כל המקלקולים האלה. כן? אומרים פה אנחנו נדע כל מה שיכול להיות, גונבים אבל רק ממצרים, לא גונבים מיהודים, זה דברים כאלה, זה כבר לא שינו את שמם לבושם. שודדים בין יהודים.
הדבר מופקד בידם 12 חודש ולא גילה אחד.
כן, 12 חודש לפני יציאת מצרים משה אמר להם, כשתצאו ממצרים תיקחו, תשאלו מהמצרים כלי כסף וכלי זהב ואל תחזירו להם. במשך 12 חודש כל עם ישראל יודע את זה, ואף אחד לא אומר למצרים שזה מה שמתכננים לעשות. מה? למצרים, ואף אחד בכלל לא אמרו להם, לא גילו סודם לאומות העולם.
כל אחד היה מכיר את
הסודאים? כן, כל אחד היה מכיר. זה נקרא אגב סוד העיבור הדבר הזה, כי כשהעובר יוצא ממאימו הוא לוקח איתו משהו, כן? כדי כסף הוא לזהב וסמלות. כן? נכון, כי עוד לא היה הזמן, כי זה עוד לא היה הזמן. משה אמר, כשתצאו תשאלו איש מת ראהו ואישה מת ראותה, רק אז לעשות. זה עוד לא היה הזמן, מה שהמצרים הביאו להם, אבל הם לא התכוונו להחזיר את זה.
זה גניבת הדעת.
כן, זה גניבת דעת.
מה שמצרים התחילו בזה עם ישראל, כשהם אמרו בוא נעשה יום אחד של עבודה, אחר כך זה הפך כקבע.
מה זה מדבר?
מאיפה התחיל שעבוד? שאמרו בוא נעשה...
אתה אומר שגם השעבוד זה התחיל ככה
בגניבת הדעת.
כן, נכון, זה פעם בעצמו.
אז
אתה אומר זה מידה כנגד מידה. לא, זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. כן, למה צריך לקחת כסף וזהב ממצרים? למה צריך לגנוב את זה? ולמדנו את זה. התפקיד של הגלות זה לגנוב מהגויים את הזהב והכסף. כן?
לא כסף, ניצוצות, אבל לא...
זה ניצוצות הקדושה. אז בזמן יציאת מצרים, ניצוצות הקודש היו בזהב וכסף. והזהב והכסף הזה סייע להקמת המשכן. כלומר להשראת שכינה בעולם. כלומר השראת שכינה בעולם תלויה בזהב היוצא ממצרים. במילים אחרות, מצרים זוכה להיות שותפה להשראת השכינה בעולם דרך כספה וזהבה.
יש מדרש שמספר שאנשים למצריות נתנו מהרצון שלהם את הבדיזנר, שזה יוצא מזה. מצרים הולכת
כן, זה ברכה למצרים. זה ברכה למצרים.
זה הכרח.
כמו שאמר פרעה, לכו עבדו את השם כדברכם וברכתם גם אותי. כן?
מה כל כך משנה מתחלק שאנשים
מראות למראות? לא, הוא לא רוצה להשתמש במראות לכיור. כי הכיור זה טהרה וזה זימה, לכן הוא לא רצה.
כן,
בסוף הוא אמר לו כן. מה? מצווה הבאה בעבירה. אבל זה לא עבירה, זה הצלה למצרים. לא? האתרוג הזה פסול. האתרוג הגזול פסול. לא, 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 לא. זכית לאדם שלו בפניו, זה זכות לו. זה כמו שמשל מכירת האדמות בשמיטה, כן? גם מי שלא מכר את הקרקע שלו מוכרים בשבילו. למה? לפי הכלל זכין לאדם שלא בפניו. איזה זכות יש פה? או למשל מכירת חמץ, הרבנות מוכרת גם את החמץ של מי שלא הספיק להגיע לרב. המדין זכין לאדם שלא בפניו, לכאורה זה לא זכות, זה אדרבה, זה חובה, כי אתה מוכר. אבל אנחנו עומדים דעתו של אדם שהוא מוכן שימכרו את רכושו בזול ולא יעבור על איסור חמץ. זה עומד הדעת. אז אנחנו עומדים את דעתה של מצרים, שמצרים רוצה בכך. כן?
למה אפשר לעמוד
את דעתו
של הערבי שרוצה בכך לגנוב את הגוי?
לא, אתה יכול לעשות את זה בדרך טעותו של גוי. משל, גוי, הטעותו של גוי מותרת לפי ההלכה. נכון?
טעותו
של גוי. לפי ההלכה מותרת טעותו של גוי. אתה נותן, אתה הולך לפרוט כסף אצל הגוי, אתה נותן לו שטר של 200 שקל והוא נותן לך בפרוטות 210 שקל, זה נקרא טעותו של גוי. מותר, לא חייבים להחזיר. עכשיו למה עושים את זה? למה ההלכה היא כזאת? למה? זה הלכה לא מוסרית לכאורה, נכון? או עבדתו של גוי. עבדתו של גוי מותרת, אסור להחזיר עבדה לגוי. אסור.
אני שמעתי שזה קידוש, זה קידוש השם.
רק רגע. ההלכה המקורית היא שאסור להחזיר עבדה לגוי. ההלכה היום היא שחייבים להחזיר עבדה לגוי. מה? לא, מפני קידוש השם, יותר משלום, לפני קידוש השם, שלא יהיה חילול השם. עכשיו יש פה שאלה, לכאורה ההלכה הזאת שאומרת שלפני קידוש השם אתה מחזיר, גם היא לא מוסרית. כלומר היא אומרת ככה, אנחנו בעצם היינו רוצים לקחת את זה ממנו, אבל כדי שלא יגיד שהיהודים גנבים, אז נסתיר ממנו את זה שהיהודים הם באמת גנבים ונחזיר לו. זה בעצם מה שזה אומר. זאת אומרת שהיהודים הם באמת רוצים את הכסף שלו, אבל כיוון שיגידו, אז לא, נכון?
אם זה הלכה, אני לא רוצה לבנות.
אז למה הלכה? אז למה הלכה אמרה לו להחזיר? זאת הלכה לא מוסרית? מה זה צריך להיות?
אבל הלכה, מה לא אני?
מה הסיבה
להחזיר? אז אני אבדוק את זה עכשיו. כשממון של גוי נמצא אצל הגוי, למה משמש הממון הזה? לא, לא עבדה. לא כל גוי עובד עבודה זרה.
לכלכלה, בניית העולם.
לתיקון העולם, ללא שום ספק. ממון, זה עוזר לתקן את העולם, לבנות כורים גרעיניים, ולשלוח לסרייבו, ועוד כמה דברים טובים. נכון? גם אם זה לא מועיל כלום. אבל אפשר על ידי הממון שאצל אומות העולם לעשות הרבה דברים טובים, ועובדה, זה כבר כמה אלפי שנים, שהגויים עושים דברים טובים עם הכסף הזה. אין שום ספק. אבל כשהממון נמצא אצל ישראל, למה משמש הממון? הוא משמש לתיקון עולם במלכות שדי, כלומר הוא מגלה את נשמת העולם. לכן כשממון של גוי עובר להיות של ישראל, זה עילוי לממון הזה, זה קידוש השם. ולכן גם הגויים, אם הם היו מבינים את זה, היו אומרים לישראל, מה אתם מחזירים את הכסף? זכיתם שזה עבר אליכם, אז זה חילול השם שאתם רוצים להחזיר לנו. לכן, לפי ההלכה המקורית, זה חילול השם להחזיר עבדה לגוי. כי אתה לוקח את הממון שהקדוש ברוך הוא שם בעולם, מוריד אותו במדרגה.
הוא לא יודע את זה.
מכיוון שהוא לא יודע את זה, זה גורם לחילול השם. ולכן זה הפך הכוונה של של המצווה הזאת בעצמה. לכן, על פי טעמה של המצווה, חייבים להחזיר לו.
זה קורבן או לא?
איזה קורבן? מי?
שמחזירים את הכסף.
לא, כי זה על פי ההלכה של קידוש השם. כלומר, זה מפני קידוש השם שאסור להחזיר, ומפני קידוש השם שצריכים להחזיר. זה לא פשרה. מה?
אז למה צריכים לבוא?
למה צריכים מה?
למה צריכים אז להחזיר?
בגלל שזה חילול השם היום. כלומר, הכוונה של המצווה מתפספסת, כיוון שזה גורם לחילול השם. כי בני אדם לא מבינים את זה. חושבים שהיהודים גנבים. מה?
אתה קונה אצל ערבי בשוק פירות,
כן,
והוא נותן לך עודף, במקום 4 שקלים הוא נותן לך 5,
כן.
אז אתה מה מן הראוי לפי
זה?
זה תלוי. אם אתה אדם קדוש, כן, אז אל תחזיר. אם אתה אדם טהור, תחזיר מפני קידוש השם, זה יעשה אותך קדוש. מסודר בירושלמי על שמעון בן שטח. כתוב שפעם אחת שמעון בן שטח קנה חמור מערבי, וכשהוא הסתכל על החמור, בדק אותו, מצא שהיה תלוי בצווארו אבן יקרה. אמרו לו תלמידיו, סוף סוף לא תצטרך לדאוג לפרנסתך. אמר שמעון בן שטח, וכי בן שטח ברברה הוא? מה, אני ברבר? וציווה להחזיר את האבן, ואז מוכר החמור אמר, ברוך אלוהי היהודים. אמר שמעון בן שטח לתלמידיו, רוצה בן שטח לשמוע ברוך אלוהי היהודים מכל כסף וזהב שבעולם. עכשיו, פעם שסיפרתי את זה לבחור ישיבה מישיבה קדושה, הביתי לו את המקור הזה בירושלמי, ואז הוא אמר, אני לא מבין את שמעון בן שטח, מה עם כל השעות של לימוד תורה שהוא יכל להרוויח מזה? עכשיו, זו באמת קושיה טובה. תראו, זו קושיה אמיתית. זו לא קושיה שנובעת מחוסר מוסרים, את השאלה הזאת.
כי החינמי, אם שמעון בן שטח יוכל ללמוד יותר תורה, ללמוד במלאכתו, זה טוב גם לגוי הזה? אז באמת זאת שאלה אמיתית? למה הוא בכל שיר זה? מה התשובה? כי כל המטרה של, לימוד, של שעות לימוד תורה של שמעון בן שטח, זה לשם קידוש השם. ולכן, אני צריך להחזיר.
אז בשביל במקום לעבוד אלף שעות על לימוד תורה בבת אחת הוא זוכה למה שאלף שעות של לימוד תורה הזאת.
הוא יכול לעצמו שכל כסף וזכר שבעולם שיגיע אי פעם
מיידר
הוא
יעשה כדוש השם. עכשיו מה שזה אומר לגבי יציאת מצרים אותו דבר, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב, ועל זה אומרת התורה וניצלתם את מצרים. מה זה וניצלתם? לשון הצלה, כאילו כתוב והצלתם, כן? כלומר, מה שאפשר להציל ממצרים יוצל על ידכם. אגב, זה כתוב בגמרא במפורש במסכת סנהדרין. פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, אמרו ולא הוא אומר, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב, תנו לנו כסף וזהב שנטלתם המנו. אמר להם גביה בן פסיסה לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם בפני אלכסנדרוס מוקדון, אם ינצחוני אמרו הדיוט שבנו ניצחתם, ואם אני אנצח אותם אמרו להם תורת משה רבנו ניצחתכם. נתנו לו רשות והלך ודן עמהם בפני אלכסנדר מוקדון. אמר להם מכאן אתם מביאים ראיה? אמרו לו מן התורה. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראייה אלא מן התורה. הלא הוא אומר, ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה, תנו לנו שכר עבודה של 60 ריבו ששעבדתם 30 שנה ו-400 שנה. כלומר, מגיע לנו משכורת ל-60 ריבו אנשים במשך 30 ו-400 שנה. מה הכוונת גביה מבסיסה בביטוי הזה? אני מתכוון לומר, אבל זה לטובתכם שעמלנו. במילים אחרות, כשאנטישמים באים ואומרים שהיהודים מוצצים את דמם של הגויים, משתלטים על עמדות המפתח של החברה הזרה להם, זה נכון מה שאומרים האנטישמים, אבל זה לטובתם. לכן הם היו צריכים להגיד לנו תודה במקום להתנקם בנו על זה. לא, הוא ענה להם, אנחנו עבדנו למענכם. כלומר, נוכחות ישראל במצרים זה משרת את האומות, ולכן אם זה משרת את האומות אתם יכולים להבין גם שהכסף וזהב שאנחנו לקחנו מכם זה חלק משירותנו את האומות.
איפה לומדים ברמח"ל של 12 חודש לפני זה? אני שמיד אחרי זה היה מכת בכורות, ואיפה היה 12 חודש לפני זה?
אתה מדבר על הפסוק בפרשת בו, נכון?
כן.
דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, דבר אל העם ואמרת עליהם, כן. ושאלה אישה מתרותה. כאן הפסוק שהוא מביא זה פסוק אחר בפרשת שמות, בסנה. בסנה כתוב ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה. אז 12 חודש לפני כן. כמו עם עשיו. עשיו לא יודע שהוא רוצה שיעקב ייקח את הברכה, אבל בסוף עשיו הודע ליעקב על הברכה.
כן, אבל יעקב יודע שהוא מודה את הברכה.
נו, גם הם יודעים שהם גונבים את הכלים.
כן, אבל כאילו, הוא
נו, זה יותר טוב. לפחות זה בהשאלה. אני לא נכנסתי לבית של המצרי, לקחתי לו. רק רימיתי אותו. זה יותר טוב. לא, יעקב אבינו גם גנב וגם רמאי. אנחנו היינו רק רמאים, זה כבר יותר טוב.
רמאים שעל ידי רמאות גנב.
לא, כי בסוף הם רדפו, לא, סליחה, אבל לפי הסיפור בתורה זה לא ככה. רימינו, ובסוף פרעה רדף אחרינו, ואז בזה גילה שהוא רוצה להרוג אותנו, ואז ויתר על ממונו. כן, זה הכוונה, זה הסיפור שם בתורה, שעברנו את הים, כי הם רדפו אחרינו להורגנו. רדפו אחרינו להורגנו, אז ממונם כבר שלנו. כן, כן, ברור.
אפילו המדינה
לא הייתה בהרמה, אלא
כמו בנסון. זה הפירוש של הרב שמשון רפאל הירש. הרב שמשון רפאל הירש אומר שבשאלה זה בכלל לא מלשון השאלה, אלא זה נתינה. כן, למשל, שאל ממני ותנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. אם כן, לשאול, הכוונה גם לבקש. לאו דווקא לשאול על מנת להחזיר. כן, זה הפירוש של רב שמשון רפאל הירש, שאתה רוצה לומר. הוא גם מסתבר, כן? מה?
הוא אומר להצטרך להם, זה אומר שהם ויתרו על הזכות של הרכוש?
כן, כי ברגע שאתה מתייחס אליי, אתה מנסה להרוג אותי, אז אתה חייב מיטה. כן? כלומר, ברגע שהמצרים רדפו אחרינו, נתחייבו כליה. אז ממונם שלנו. כל גדול, כל הרוגי המלך, ממונם למלך. כן? כשהמלך מחליט להרוג מישהו, ממונו של ההרוג הוא של המלך, לא של היורשים. אז גם פה, הרוגי המלך, מלכו של עולם, ממונם למלך. הוא מחר, את הבוחרה. נו. אז גם המצרים ככה. אגב, יש הלכה שעבדה שהתייאשו בעליה של המוצא, נכון? למה? כי הייאוש זה דבר רע, אתה מתייאש, מגיע לך עונש, לוקחים ממך. יש איזו מחאה מוסרית נגד הייאוש, לכן כתוב אשר תובד ממנו ומצאתה. זה עבד ממנו, אז אתה מוצא את זה, אתה נותן לזה מציאות. מה? שמה אנחנו בוכים? כן, כן, ולכן אנחנו עכשיו בוכים כל שבת כדי לא להתייאש, כדי שיבנה המקדש. הוא מוכח הדברים אשר ביארנו שם, כי הזכות הזה שלא היה להם חיבור למצרים, ולכך אמר שנגידו מסתורין שלהם ושלא שינו את מלבושיהם, ודבר זה גם כן ייבדל מן האומה. אמנם מה שלא אמר במדרש הראשון גם כן שלא גילו מסתורין שלהם ושלא שינו את מלבושיהם, אין זה קשה, כי גילוי הסוד שהוא הפנימיות שבאדם אל האומות, דבר זה הוא חיבור לגמרי אל האומות. ועל זה אמר שאם תעברו זה בצבאות ובעילות השדה, שתהיו הפקר לגמרי. כלל הדבר, כאשר ישראל למומה שלמה בעצמם, נבדלים מן העובדי גילולים, אין העובדי גילולים פועלים ושולטים בהם, כמו כאשר חלק לבבם בעצמם, או שיש להם חיבור אל העובדי גילולים אבמלו שהם. ובני אדם גורעים מדבר זה מה שראוי לישראל האחדות, ולא יהיה להם חילוק ופירוד כלל, ומדבר זה גרעו. כן, שכבר בימי המהר"ל התחילו בני אדם שיהיו שמותיהם כשמות הגויים, לבושיהם כלבושי הגויים, והתחילו ללמד את סודותיהם לאומות העולם. אז אומר המהר"ל, הנה, גורעים מהדבר הזה, והוסיפו על החיבור שיש להם חיבור מה שאין ראוי להיות להם חיבור אל העובדי גילולים, ודבר זה הוא בעצמו סיבת הגלות. הוא מתכוון כאן למשהו מיוחד מאוד המהר"ל, כנראה לזה שאז היו רבנים, או לא יודעים רבנים, אבל יהודים שהתחילו להתיר לשתות יין של גויים. כן? וכנגד זה המהר"ל יוצא בסוף הפרק בשצף קצף נגד ההיתר הזה. מה? אמרו, זה לא ממש, זה לא יין של נסך. נכון, זה סתם ינם, זה לא יין נסך. ואמרו, זה היה בזמנם, לא היה בזמנם, לא, כל מיני סברות ופלפולים שהמהר"ל לא מקבל. הוא אומר, מה פתאום?
מה זה בדיוק השלושים
מאות לבושם?
היום
נתנו
איזה פירוש כזה
שחונך את
היום בארץ,
לא, יש לבוש המבדיל את היהודים מן הגוי. למשל, כיסוי ראש. למשל, פאות וזקת. למשל, ציציות בבגדו. כן, עיקר הלבוש המבדיל את ישראל מן העמים זה הציציות בבגדו. טוב, אבותינו במצרים עוד לא היה להם ציצית. אבל רואים בפירמידות, יש ציורים של שמיים בתוך מצרים, רואים שהם לבושים אחרת. כן, כן, ברור, אני אומר זה כדוגמה. הדבר שהוא בעצם מיוחד לנו זה מה שמיוחד לנו. היום אין לנו לבוש מיוחד לנו, זה עבד פעם היה. מה?
ביוג'רדה נעים לבושים בדיוק כמו ערבים, אבל פה במכנסיים שלהם היה חתיכת בד שחור זכר
לחורבן.
זהו, זה היה ההבדל.
נו, אז זה הבדל?
לא, אבל הם דומים, ממש, מי שיודע מה שזה...
אבל חתיכת בד השחור זה עולם מלא, את יודעת מה? שמעתי באמריקה על איזה גוי אחד, סיפרתי את זה, שבאוטו שלו תמיד היה מחזיק כיפה.
כן.
אם הוא היה נתקע עם פנצ'ר, היה לובש את הכיפה, אז הוא ידע שיעזרו לו. ברגע שהוא מוסר את זה, אז הוא מסר את עצמו. מסר את שמו, מסר את לבושו, הכל. הוא נמצא בידו. אני מכיר חייל אחד שלמרות שלא חסר שום דבר בציודו, בפרטיו ובלבושיו, כשממצניק אחד ביקש ממנו את תעודתיו, ברח. שאלו אותו, למה ברחת? מה, אחי, אני אתן לו את התעודות שלי? יש משהו כזה, יש איזה משהו אישי פרטי, לא מוסרי. טוב.